כי אנחנו בסימן ממחת, סימן בין סעיף אחד חשוב מאוד, שעוסק בסוגיות יסודיות שאינן כל כך ידועות לצערנו הרב. כי הנושא הוא החיוב של קריאת פרשת התמיד לפני התפילות. סליחה? פרשת פנחס, נכון, שמופיע תמיד. נכון. אם כן, אומר פה הטור, וקבעו לקרוא פרשת התמיד כדאיתא במדרש, בזמן שאין בית המקדש קיים, מה תהה עליהם? אמר לו, כבר הקדמתי להם סדר הקורבנות, כל זמן שעוסקים בהם מעלה אני עליהם כאילו יקרבום לפניי. אמנם הטור כותב שזה מהמדרש, אבל זה לא מדרש, זה כתוב בגמרא. כדאי אולי להקריא את הדברים מהגמרא. סליחה, כן, פה אומרת הגמרא במסכת תענית דף כ"ז עמוד ב', אמר רבסי, אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר ויאמר השם אלוקים במה ידע כי ירשנה. אמר אברהם, ריבונו של עולם, שמא ישראל חוטאים לפניך, אתה עושה להם כדור הרבול וכדור הפלגה. אמר ללאו. אמר לו, ריבונו של עולם, עודיין במה ירשנה, כבר במה יתקיים העולם. אמר לו, קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת. אמר לפניו, ריבונו של עולם, תנח בזמן שבית המקדש קיים. בזמן שאין בית המקדש קיים, מה תעלם? אמר לו, כבר תיקנתי, הקדוש ברוך הוא אומר לו, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות, בזמן שקוראים בהם לפניי, מה אני, אני עליהם כאילו הקריבום לפניי, ואני מוחל להם על כל עוונותיהם. לפי מה שמתבר בגמרא פה, במסכת תענית, כמו שאומר הטור, אין קשר בין פרשת התמיד לתפילה. זה בעצם מה שאני רוצה לעיין היום. האם ישנו קשר בין פרשת צו הנקראת בבוקר לבין התפילה? כלומר, נשאל באופן תיאורטי, אדם שיודע, אדם שפטור מתפילה, האם יהיה חייב פרשת תמיד? אדם שיודע שלא יתפלל, האם יש טעם שיאמר את התמיד? הוא יודע שלהתפלל אין לו זמן. האם יש טעם שיאמר פרשת צו? רק נפקא מינה למעשה. ומבחינת המהות, האם יש קשר בין פרשת התמיד לבין התפילה? לפי מה שכתוב בטור, מבואר שלא. ישנם שני עניינים שאין ביניהם שום קשר. יש חובה להתפלל בכל יום. תפילות כנגד תמידים תקנו. אבל בכל זאת, אין קשר בין התפילות שהן כנגד תמידים לבין פרשת התמיד. מדוע? בוא נחזר עוד פעם על מה שאומר פה הטור. וקבעו לקרוא פרשת התמיד כדאיתא במדרש. בזמן שאין בית המקדש קיים, מה תעלם? כלומר, כיצד יתקיים העולם? האם אין חשש שיקרה להם כדור המבול וכדור הפלגה? אמר לו, כבר הקדמתי להם סדר הקורבנות, כל זמן שעוסקים בהם מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפניי. אז יש בזה מטרה של לומר את פרשת צו במקום הקורבנות. במקום להקריב את קורבן התמיד, אנחנו אומרים את פרשת צו. רגע, אבל גם התפילה היא כנגד הקורבנות. האם אין פה כפילות? תפילות כנגד תמידים תקנום, ופרשת צו כנגד תמידים תקנום, יש פה כפילות או אין פה כפילות? מה? כן, תסביר יותר טוב, נכון.
זה מבלה, להחליף את הקורבן. האמירה סדר התמיד.
כן, והתפילה.
תפילה זה לא להחליף את הקורבן, גם בזמן בית המקדש.
יפה, בטוח. לא, אבל כתוב תפילות כנגד תמידים תקנו.
זמן שינו אותה, גם בזמן בית המקדש תפילו להתפלל בזמן הקרבת הקורבנות.
כן.
תקנת התפילה היא כנגד, אבל פרשת התמיד לכאורה באופן פשוט כשבית המקדש קיים.
טוב, זו שאלה חשובה מאוד, מה שאומר אברהם. האם בזמן שבית המקדש היה קיים היו מתפללים. האם היו מתפללים בזמן שבית המקדש היה קיים? כן או לא? מה? אבל היו מתפללים תפילת העמידה שלנו? כן או לא? לא, אני מדבר בזמן בית שני. אחרי שאנשי כנסת הגדולה תקנו את התפילה, האם היו מתפללים? כתב התשבץ, בשוט, תשבץ, חלק א', סימן קוף פיי, שהיו מתפללים. רק ברכה אחת, היו אומרים אותה בנוסח האורגינלי שלה, אם אתם זוכרים, זה מוזכר במשניות במסכת תמיד. רצה השם אלוקינו עמך ישראל, ולתפילתם ש... ואישי ישראל לתפילתם. לא אומרים והשבע, לתפילתם ש... ואישי ישראל לתפילתם, תקבל ברצון, אותי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ברוך אתה השם, מה? יש נזה, יש שני נוסחות, כן. שאותך לפניו, שאותך תמיד נעבוד, או המשכין שכינתו בציון. אלה שתי הנוסחות. זה מבואר בעצם. הלשון הזו המסר תמיד מבוארת שהיו מתפללים. היו מתפללים בזמן בית המקדש. אומר אברהם, שגם, לדעתי זה נהדר מה שהוא אומר, שגם בזמן שבית המקדש היה קיים, היו מתפללים, ואז לא היו אומרים פרשת התמיד. היו מתפללים כנגד תמידים. מה הכוונה כנגד תמידים? הוא אומר, יש שני במקום. המילה במקום, לפעמים זה בתור תחליף, במקום, ולפעמים במקום זה באותה רמה. אתה נמצא באותו מקום. תפילות כנגד מי תקנו הכוונה. כמו שיש מצווה להקריב קורבנות ציבור, תמיד של שחר הבוקר, תמיד שחר שבין הארבעים, לעבוד לפני השם, כך יש מצווה להתפלל. זה מקביל. לאחר שחרב בית המקדש, אין לנו את התמיד, במקום זה תקנו את סדר קורבנות. לפי זה אין קשר בין פרשת התמיד לבין התפילה. יש קשר בין הקורבן לתפילה, יש קשר בין פרשת התמיד לקורבן התמיד, אבל אין קשר בין התפילה לבין פרשת התמיד. אני הייתי רוצה קצת ללבן את הדבר הזה, כי אנחנו כל יום לא אומרים פרשת צו, והשאלה למה? אני מתכוון לומר, כל יום היינו אמורים לומר פרשת צו, ואנחנו לא אומרים, וצריך לבדוק למה אנחנו היינו אמורים לומר, ולמה בכלל לא אומרים, אם יש מקום לסנגר על זה. אם כן, תפילות כנגד תמידים תקנו, הכוונה, יש צורך להתקרב להשם, באופן יחידי, מה שהקורבן עושה בכלל ישראל. זה גם בזמן שבית המקדש קיים. חוץ מזה, מאז שחרב בית המקדש, מה יהיה עם העולם? מי שקורא את פרשת התמיד וקיים את העולם. האם קריאת פרשת התמיד היא חובה? לפי הדרך הזו. האם היא חובה? מי קבע? מי קבע לקרוא את פרשת התמיד? פשטות הגמרא היא כזאת. הגמרא שהקראתי לפניכם, הגמרא אומרת ככה, אברהם אבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, תנח בזמן שבית המקדש קיים, הקורבנות מעמידים את העולם. בזמן שאין בית המקדש קיים, מה תהיה עליהם? על עם ישראל, אולי אתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה. אמרנו כבר, תיקנתי להם סדר קורבנות, בזמן שקוראים בהם לפניי, מעלה אני עליהם כאילו יקריבו לפניי, ואני מוכל להם על כל עוונותיהם. משמע שזו אופציה. הקדוש ברוך הוא תיקן, שמי שיקרא את סדר קורבנות, מוכל לנו הקדוש ברוך הוא על כל עוונותינו. משמע שזה לא חובה אלא אופציה. ולשון הטור, כשהוא אומר, קבעו לקרוא את פרשת התמיד, מי קבע לקרוא פרשת התמיד? השולחן ערוך הרב, כאן, מבין מהטור שהוא מתכוון לומר שזה מנהג ישראל. קבעו לקרוא, מנהג ישראל לקרוא את פרשת התמיד. אבל, אם תוכלו דפדף כמה עמודים, רגע, שני עמודים, בצילום שלכם, שני עמודים לסימן מנטט בבית יוסף, והרב רבן יונה כתב, באמצע העמוד יש דיבור המתחיל מודגש, יש לכם? והרב רבן יונה כתב, רגע, איזה צד זה? זה בצד ימין הפעם.
צד שמאל.
יצא בשמאל? טוב. והרב רבנו יונה כתב, בפרק כמה דברכות, עד אתנן, הקורא מכאן ואיך לא הפסיד גם שקורא בתורה, יש לשאול, מה בעל השמורנו? תרץ הרב שלמה מנהר, דעת על השמי הנשב ויש דברים שבכתב את נורמה בעל פה, קריאת שמי יכול לקרות על פה. אף ישנו קוראות השם חובה, כמה שנה לא אומר על פה לחובה, יכול לומר אפילו שלא לחובה, כל התאים שירצה. ומזה הטעם, התקינו לו מר פרשת הקורבנות על פי בכל יום בני שהיא חובה. כדאמרים להם במדרש, אמר אברהם אבינו במה ידע כי ירשנה, כלומר באיזה זכות התקיימו להם הבטחותיך, אמר להם בזכות הקורבנות שנאמר קחה לי עגלה משולשת, תן הרי זמן שבית המקדש קיים, זמן שבית המקדש קיים, מי? יאמרו לפני פרשת הקורבנות, ומעלה אני עליהם כאילו בנו בית המקדש והקריבו עליו קורבן. רבני יונה, זה רבני יונה בברכות, אומר שחובה לומר פרשת התמיד כל יום. אבל לשון הטור לא כל כך, הוא לא משמע כל כך חובה, נכון? כי מה שהטור אומר, קבעו לקרות פרשת התמיד. והרי מה אומר? אומרים פרשת התמיד. הרי מה פה בהלכה? לא כל כך ברורה הלשון. מכל מקום, העיקרון הוא שפרשת התמיד היא בעצם באה להחליף את הקורבן. איננו יכולים, עם ישראל, יש אבסורד, אבל זה חוזר לעצמו האבסורד הזה כל הזמן. כאשר היו מקריבים את קורבן התמיד בבית המקדש, לא היו אומרים פרשת התמיד. כי העבודה נעשית בכלל ישראל. אבל כאשר אין לנו בית מקדש, אז כל אחד הופך להיות כהן, וכל אחד מחויב לומר את פרשת התמיד, במקום התמיד שהיה מוקרב בבית המקדש, וזה לא קשור בכלל לתפילה, התפילה זה חשבון אחר, יש מחלוקת, האם זה מנהג ישראל או חובה. רבותיי, אבל מה למד בשבוע שעבר? בואו נחזור לבית יוסף משבוע שעבר. מה? ישנת שבוע שעבר? ומה היה בהקלטה? כתב עוד האגור בבית יוסף סיף י' ד' משבוע שעבר בשם הארי מולין, דנשים וברכות ברכות התורה, אף על פי שנן נשים וברכות ברכות התורה, אף על פי שנן חייבות ולא עוד לשון לדעת תורה כאילו לדעת תפלות, זהו בתורה שבעל פה אבל לא תורה שבכתב, אף על פי שלשון בגלל סודי דבר ממש לא תורה שבעל פה, מקום הכל הלשון לדעת דברות. ועוד תירוץ שני של האגור, ועוד כי אין מברכות על קריאת הקורבנות ותפילה כנגד קורבנות תקנום, ואין חייבות בתפילה ואם כן חייבות גם כן בקריאת העולה והקורבנות. פירוש חדש, שני דברים יש. א', הוא אומר לא רק שהגברים חייבים לקרוא פרשת צו, גם הנשים חייבות לקרוא פרשת צו. תגידו בבית, גם הנשים חייבות לקרוא כל יום פרשת צו? כך אומר האגור. אבל הוא גם מסביר למה. כי נשים חייבות להתפלל ותפילות כנגד קורבנות תקנום, ואם חייבות בקורבנות חייבות גם את פרשת התמיד. כלומר הוא כורך את, יש פה מחלוקת רבותיי, נכון? יש פה מחלוקת. הטור מביא כמקור לפרשת התמיד את הגמרא בתניא דף כ"ז שאומרת העולם עומד להיחרב ולמה הוא לא נחרב? בגלל הקורבנות. וכשאין בית מקדש, בגלל שקוראים את הקורבנות, ולביא זה פרשת התמיד, זה חיוב עצמאי, אין לו קשר לתפילה, צריך לא הפרשת תמיד במקום הקרבת קורבן התמיד. זה הטור. אבל האגור אומר משהו אחר לגמרי. האגור אומר שנשים שחייבים להתפלל והתפילה היא כנגד הקורבן, ולכן צריך לומר את פרשת התמיד. לפי האגור, גם בזמן שבית המקדש היה קיים, כאשר אנחנו היינו מתפללים, כלומר בעצם הוא הבין שככה, מה שכתוב תפילות כנגד תמידים תקנום, זה אומר ככה, כל אדם צריך באופן אישי גם כן להקריב קורבן, וזאת התפילה. יש קורבנות התמיד של עם ישראל, וכנגד זה כל אדם מקריב קורבן. ולכן כל אחד מחויב לקרוא את פרשת התמיד, גם כן. יש פה דבר מוזר, בוא נשאל את השאלה, למה לא הכניסו את זה לתוך התפילה? לפי ההסברה הזאת, הרי במוסף שבת אנחנו אומרים, וביום השבת, ותצוונו להקריב בו קורבן מוסף שבת, כאמור, וביום השבת. אנחנו אומרים פסוקי מוסף של שבת, בתפילת שבת, ובראש חודש, גם כן. בתפילת ראש חודש מכניסים את הפסוק ובראשי חודשכם תקריבו להשם, ובחגים גם תמיד אנחנו מכלילים בתפילה את הפסוק. יש לזה טעם, כיוון שהתפילה, כלומר תמיד זה תפילת המוסף, כן? תמיד שתי התפילות שחרית ומנחה הם כנגד קורבנות התמיד, קורבנות הציבור. תפילת ערבית היא תמיד כנגד איברים ובדרים, ותפילת המוסף בשבת, בראש חודש, בימים טובים, היא כנגד הקורבן המיוחד של היום טוב. אנחנו כוללים את הפסוק שנאמר בתורה בתפילה. וממילא בעצם השאלה היא, לפי האגור, וגם לא לפי האגור, השאלה היא, למה אנחנו מפרידים בתפילת העמידה, אנחנו אומרים 19 הברכות או 7 הברכות בשבת, אומרים את תפילת העמידה, ואת פרשת התמיד לא הכנסו בפנים. היה צריך להיות כתוב בתפילת העמידה, אחרי אתה קדוש, ברוך אתה השם האל הקדוש, היה צריך להגיד, אולי אתם יודעים מה, ברצה, רצה השם אלוקינו, ואשר יהודה דביר ביתך, כך כתוב, את הכבש אחד תעשה הבוקר, ואת הכבש תעשה בין הארבעים, ואישה ישראל תפילתה, מרבה בת קרה ברצון, וזה העיקר לכלול את הפסוק שכתוב בתורה. שאלו את זה את הנדה ביהודה, את השאלה הזו, בשוט נדה ביהודה, מדוע כמה סמן ד', והוא אמר, מי יודע לענות על הדברים האלו? ככה נדה ביהודה אמר, אין אפשרות לענות. אנשי כנסת הגדולה תקנו, זו הרמה של אנשי כנסת הגדולה, אי אפשר לענות. והוא ענה על זה, אמר בכל זאת, אם שאלת נענה לך, הוא ענה על זה תירוץ מאוד מעניין כזה, קצת מוסרי. אומר שיהודי מתפלל, אז הוא יודע שהתפילה היא בעיקר על כלל ישראל. בעיקר. מה יהיה איתי? אז הוא מוסיף עוד קצת על עצמו. אבל אם היה כתוב את הכבש אחד תעשה הבוקר, הוא היה רואה את הקורבן עכשיו מול העיניים, הוא היה מתבייש לדבר על עצמו. אתה, כשאתה עומד בית המקדש, אתה מכיר את קורבן, אתה עומד בית המקדש, אמר הכהנים היו אומרים, היה עלה לדעת שהכהן יגיד, ריבונו של עולם, בהזדמנות הזאת שאני מקריב לך את התמיד, אשתי צריכה רפואה שלמה, יעלה על הדעת דבר כזה שמישהו יידרדר לרמה כזו שבמקום הכללי הוא יעסוק בטובת עצמו? אי אפשר. אם היו, אבל תראו איזה רגע של נדב יהודה, אם היו את הפסוקים של התמיד כוללים בתפילה, אז אדם היה פוחד, נדב יהודה היה פוחד לדבר על עצמו, אבל חז"ל רצו שידבר על עצמו. וגם הגר"א, הם עשו מחקר על זה בסידור, שגם הגר"א שאמר שלא להוסיף בקשות פרטיות, זה כשאתה משנה את מטבע התפילה. אבל אם לפני החתימה אתה מוסיף משהו פרטי, זה לא מומלץ, אבל אפשר. אומר הדבי יודע, לא תחסום שור בידישות, אתה לא יכול לדרוש מהאנשים ולא לבקש בקשות פרטיות, ולכן הורידו את הפסוקים. טוב, זה היה הדבי יודע, אבל זה קצת מוזר. בטח, נכון, נכון, זה מה שאני אומר, כן. בטח.
גם אומרים את הפסוקים.
אבל זה לא מחייב כל יום. בסדר, בסדר. אבל אז מסתבר לומר שפרשת תמיד המחויבת כל יום, זה בגלל התפילה כנגד תמידים תקנו. ומה שכתוב, אומרים לפני סדר קורבנות, זה כמו שכתוב, כשהם חוטים, השם אוכל אליהם, אולם זה, אולי זה לא כל יום משחרית, אולי זה בערב, אולי זה פעם בשבוע, אפשר לדעת מה השיעור של זה. שנייה, רק רוצה עוד להסביר את האגור. רבותיי, יש פה דבר, אני חייב לומר לכם, הוא מרתק. כל יום אנחנו לא אומרים פרשת צו. כלומר, כל יום אנחנו בדרך להודו עוברים דרך צו. אין להכחיש, מדפדפים בהודו, בכל הסידורים, כדי לפרנס את המדפיסים, יש את פרשת צו. אי אפשר להכחיש שפרשת צו נמצאת בפנים. יש אפשרות להגיד אותה במכונית בדרך, יש הרבה אפשרות להגיד פרשת צו, איך שלא יהיה, לא נוכל להכחיש שהיא פה. רבן יונה שהבאתי לכם מקודם אומר שחייבים לומר פרשת צו. האגור שנפסק עליך במשנה ברורה, עוד מעט נחזור לזה, כותב שחייבים לומר פרשת צו. אבל למה? יש שני טעמים. טעם אחד, חייבים לומר פרשת צו, במקום הקורבן, לא קשור לתפילה. כשהיו קורבנות, לא אומרים את הפרשה. אין קורבנות, ונשלם מפרים שפתנו, ובזכות זה העולם עומד. אבל טעם שני, אומר האגור דבר, מופלא. הוא אומר שמי שמתפלל, התפילה היא במקום התמיד. אם במקום התמיד, אני רוצה להגיד פרשת התמיד. אבל אני שואל על זה, אז למה להגיד את זה בתוך התפילה? החידה, בספרו מחזיק ברכה כאן, על הסימן שלנו, כותב שבזמן שבית המקדש היה קיים, קודם כל הוא מוכיח שבזמן שבית המקדש היה קיים, היו מתפעלים גם כן תפילת העמידה. בבית שני, היו מתפעלים תפילת העמידה. מוכיח את זה. מביא מקורות. ואז הוא שואל, האם בבית שני, כשהיו מתפעלים תפילת העמידה, אמרו פרשת צו? והוא אומר שמסתבר שלא אמרו פרשת צו. ואתה אמרו, כי ההקרבה היא האמירה כלל ישראלית. זאת אומרת, הרי הנקודה היא להתפלל מתוך הקורבן. אתה אומר את הפרשה הכתובה בתורה ומתפלל, אבל אם מקריבים, אז זה יותר טוב מאשר אמירה. אז בזמן שבית המקדש היה קיים, לא היו אומרים את פרשת צו. ולכן גם אחרי שחרב הבית, אבל יש פה איזה משהו לא ברור, אז למה במוסף כן? למה בפסוקי, במוסף, מוסף אולי לא התפללו בכלל, זהו. זה מה שהוא מתכוון לומר. תפילת מוסף היא תפילה שחודשה רק אחרי החורבן. בזמן, כשמה כן הוא, תפילת מוסף. וכשהיה מוסף, כשהיה קורבן מוסף, לא הייתה תפילת מוסף. בדיוק, זו הנקודה. אבל גם כשבית המקדש היה בנוי, להתפלל יהודי צריך, בלי קשר לה. נאמר ככה, יש צווי דינים בתפילה, שני דינים בתפילה. קודם כל יהודי צריך להתפלל, בלי קשר לקורבן. וכאשר, אולי תהייתי מקודם בהסברה, אולי זה מה שהוא מתכוון. כשבית המקדש בנוי, התפילות הן לא כנגד קורבנות. אולי זה מה שהוא מתכוון. כשבית המקדש קיים, התפילות הן לא כנגד קורבנות. כי יש קורבנות? לא צריך תפילות כנגד קורבנות. יהודי צריך להתפלל, שנאמר, לעובדו בכל לבבכם, איזו היא עבודה שבלב, זו תפילה. כך הרמב״ם אומר שתפילה דאורייתא. והרמב״ן שאומר שתפילה היא דרבנן. היא דרבנן! בזמן שבית... זהו, זו הסברה. מה? לרמב״ן אף תפילה היא דאורייתא. לרמב״ם. לרמב״ם תפילה... כן, לרמב״ם רק תפילה בעצרה. לרמב״ם תפילה אחת היא מדאורייתא בכל יום. לרמב״ן אף תפילה היא לא מדאורייתא, אבל יהודי צריך לבקש רחמים על עצמו כל יום, זאת תקנת חכמים. אז לפי זה יש בעצם ממש צווי דינים בתפילה. הדין היסודי של תפילה הוא שיהודי צריך להתפלל. למה הוא צריך להתפלל? כי צריך להתפלל. חוץ מזה, מאז שחרב בית המקדש, התפילה היא כנגד קורבן התמיד. באה במקום קורבן התמיד. לפי זה הוא אומר דבר נפלא. תפילת מוסף תוקנה אחר חורבן בית המקדש. תוקנה אחר חורבן הבית, אז הכניסו לתוכה, כללו בתוכה פסוקי קורבן מוסף. אבל תפילת העמידה שהיא לא קשורה לחורבן הבית, אז יש גוף התפילה, הוא עוד בזמן שבית המקדש קיים. לאחר שחרב הבית, שהוסיפו את פרשת התמיד, איפה הוסיפו אותה? לפני התפילה. זוהי פרשת התמיד שלנו, כך אומר החידה, ולא מזכיר שאלו דברי האגור. עכשיו נסביר את האגור. מה האגור אומר? נשים חייבות בברכת התורה. למה הן חייבות בברכת התורה? כי הן חייבות להתפלל. אבל בתפילה אין פסוקים. אבל מי שחייב להתפלל גם חייב לומר פרשת צו, כי צו והתפילה זה הולך ביחד. אתה מתפלל תפילת העמידה, אבל איפה הפסוקים? אתה צריך להשלים את הפסוקים של קורבן התמיד. שמו אותם לפני התפילה, וזו חובה גמורה. אני חוזר עוד פעם, אם אנחנו אומרים כמו הטור, אם אומרים כמו הטור שפרשת התמיד היא קשורה לסדר קורבנות, דיינו, זה מין מחפר כזה, שאתה קורא את, את הפרשה כשבית המקדש חרב, יכול להיות שזאת לא חובה. כך משהו בשנה טור, אולי זה מנהג ישראל. ורבן יונה אומר שזאת חובה. אבל, וגם יכול להיות שלא חייבו בזה את אנשים. אבל, אם פרשת התמיד, זה כנגד התפילה, כנגד הקורבן, סליחה, לכאורה כמו שנשים חייבות להתפלל, כך הן חייבות בפרשת התמיד. תראו את המשנה ברורה בסימן מ"ז, סליחה, את הביאור הלכה בסימן מ"ז, נשים, ביאור הלכה אחרון, נשים חייבות בכל התורה, הטעם דהחייבות ללמוד הדינים שלהם, ועוד חייבת לומר פרשת הקורבנות כמו שחייבת בתפילה, אם כן קיים ברכה על זה. אתם רואים שהביאור הלכה סתם כמו האגור. אבל מצד שני, המשנה ברורה אצלנו, יש פה סתירה, אני לא יודע להסביר אותה. תראו במשנה ברורה בסעיף קטן א', בסימן נמחת, כן? התמיד. והיא במקום הקרבת קורבן התמיד. סתירה, לא סתירה. איפה סתם? כן. 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 ולפי זה הטעם וכו'. והקרב ביורו חולק על זה הטעם. כן. לא, הוא סובר שכן.
לא, זה מחלוק.
כן.
לפי זה ככה, ולפי זה אין יכולות
מפי זה. בסדר, הבנתי, כן. אז רגע, בואו נעבור עם חצי קטן א', זה ממש פה. התמיד, והיא במקום הקרבת קורבן התמיד, שכן קיבלו חז"ל, שבזמן שאין בית המקדש קיים, ואין יכולים להקריב קורבנות, מי שעוסק בהן ופרשיותיהן, מעלה עליו הכתוב, כאילו הקריבו. אתם רואים שזה טעם אחר. פה הוא מביא את הטעם של הטור. דהיינו, שהקרבת, אמירת פרשת תמיד, זה במקום להקריב את הקורבן. ואילו, בבור הלכה פה, ימינה. ימינה, הוא מביא את, את, את האגור, שזה חלק מהתפילה. אתם אומרים, זה לא סתירה, כי בכל מקרה הוא מביא שיש מחלוקת. אז זה לפי הגרא, מה שהוא מביא פה זה לפי הגרא, ומש... לא, יש בזה שני טעמים. למרות שה... אבל יש עוד טעם שלישי לפרשת תמיד, הוא לא לפניכם. ובעצם השאלה היא כזו, מה עם הקטורת? הרי כל היום הם מקריבים את קורבן תמיד, אבל חלק מהקרבה, מהעבודה, זה גם אמירת הקטורת. אומרים את הקטורת או לא אומרים את הקטורת? אומרים, בסידורים יש. הרי מה בסימן קוף למד ב' רגע, את הקטורת מתי אומרים? אחרי התפילה או לפני התפילה? אחרי או לפני? בשולחן ערוך בסימן א' כתוב טוב לומר פרשת הקטורת, זה בסימן א', ואין יותר קטורת. ברמה, בסימן קוף למד ב', כתוב שאחרי התפילה אומרים את, ה... אומרים את הקטורת. עכשיו, השאלה, איזה קטורת היא העיקרית? הקטורת שאחרי התפילה, או הקטורת שלפני התפילה? כמה קטורת אומרים, כמה קטורת היו בבית המקדש ביום? כמה קטורת אומרים שלוש. אז יש פה אחת מיותרת. איזה קטורת היא המיותרת? מיותרת. יש פה אחרי התפילה היא מיותרת. למה? אז התז, בסימן קוף למד ב', סעיף קטן ב', כותב דבר מאוד מעניין. הוא כותב ככה, בסדר המערכה, שגם הוא נמצא בסידור, אז בסדר המערכה כתוב, דם התמיד קודם להטבת שתי נרות, הטבת שתי נרות קודמת לקטורת, וקטורת קודמת לאיברים. פירוש הדבר הוא, שלב ראשון שוחטים את התמיד, דם התמיד, קודם להטבת שתי נרות, זאת אומרת, שחיטת התמיד. לאחר מכן, הטבת הנרות, הקטורת, ולאחר מכן, הקרבת התמיד. זה האיברים. קטורת קודמת לאיברים. התז אומר, רעיון, אומר, הקטורת של אחרי התפילה, או, רגע, סליחה, הנקודה היא כזאת, אתם זוכרים שהרמ"א, שכחתי מבני אשכנז, הרמ"א מה אומר? שאת הקטורת של אחרי התפילה אומרים רק בשבת. ככה אתם נוהגים, הייתם נוהגים. מבני אשכנז הקדמון, המערבי, המערבי, זה, מה? רק בשבת. למה? כי כתוב אם חיסר אחד מכל סמני חייב מיטה, והבעל בית הוא ממהר התפילה, ואז הוא יחסר אחד מכל סמני, צריך למהר לעבודה. אמרתי לכם פעם על הרב משש, יש משהו מוזר עם הרב משש. הרב משש מעיד שבעיר שלו במרוקו היה הפוך, בכל היום אומרים את הקטורת ובשבת לא אומרים. ומנהג אשכנז שבשבת אומרים ובחול לא אומרים. אומר רב משש שאמרו לו שזה בגלל שמערים בשבת מערים לחמין. זאת אומרת, זה מעורר מחשבות נוגות לגבי מה גורם לאדם להיות חייב מיטה עם חיסר אחד מכל סמניה. יש אדם, מנהג אשכנז זה עבודה, ומנהג ספרד זה אוכל. מה גורם לאדם להיות היסטרי שהוא לא מצליח עם פתאום הקטורת ואז בורח לו אחד ומכיסה אחד מכל סבני חמיטה. אבל הרימה, אז זאת ההוכחה, זה כל זה התז כותב, זה שהרימה מוכן להוריד את הקטורת שאחרי התפילה, זה מלמד שהקטורת שאחרי התפילה היא המיותרת. יש על זה, דיברתי על זה פעם, נכון? יש על זה ארבע שיטות. מה זה הקטורת שאחרי התפילה? הקטורת, יש הוכחה נוספת. מה היא הוכחה? שבמנחה הקטורת נאמרת לפני. זאת אומרת, שתי הקטורות שלפני, קטורת של שחרית, קטורת של מנחה, שנאמרות לפני התפילה, הם הקטורת המכוונות כנגד זו שבית המקדש. זאת שאחרי התפילה, יש דיון גדול מה העניינה של הקטורת הזו. יש כמה וכמה פירושים בעניין הזה. רגע, אבל יש בעיה, סליחה, יש בעיה. אם הקטורת נאמרת לפני התפילה, מה היה קודם? הקטורת או קורבן התמיד? תלוי מה? שחיטת התמיד קודם הקטורת והקרבת התמיד אחרי. אומר התז בקוף למד בדבר נפלא, אומר, פרשת התמיד היא כנגד שחיטת התמיד. לאחר קטורת, לאחר מכן קטורת כנגד הקרבת הקטורת, ולאחר מכן קורבן התפילה כנגד קורבן, הקרבת קורבן התמיד. זה התז. דם התמיד קודם לקטורת, וקטורת לאיברים. זו חובה, אומר התז. אני לא יודע איך הוא מתרץ, הקושי של החידה, למה לא שם את פרשת תמיד בפנים? אבל הוא רוצה, אולי לדרכו הקושי כזאת, התירוץ הוא כזה. חייבים להפריד, כי יש משהו שנעשה לפני הקטורת, במוסף, השחיטה והקרבה נעשות ביחד. אבל פה, בתמיד, יש שחיטה לפני הקטורת ויש הקרבה אחרי הקטורת. רוצים לציין שישנם שני דברים. אומרת, אז לכן חייבו לומר את פרשת צו לפני הקטורת כנגד השחיטה, ואת התפילה אחרי הקטורת כנגד ההקרבה עצמה. גם לפי התז עולה העיקרון של האגור. מה העיקרון של האגור? הוא מדקדק את זה ברמה. העיקרון של האגור שיש קשר בין פרשת התמיד לבין התפילה, וזו חובה. אם כן, שלוש שיטות ישנן בשאלה, מדוע אנחנו אומרים פרשת התמיד בבוקר? שיטה ראשונה זה לא קשור לתפילה, חרב בית המקדש, אנחנו אומרים משהו כנגד התמיד, כדי להזכיר לנו את התמיד, ובזה נשלם פרים שפתנו, ועל זה מוחל הקדוש ברוך הוא על כל עוונותינו. שיטה שנייה, זה משלים את התפילה, כי התפילה היא כנגד התמיד, צריכים להגיד את פסוקי התמיד בתפילה, אבל אי אפשר להגיד פסוקי התמיד בתפילה, כי היא נהגה גם בזמן שבית המקדש היה קיים, לכן אומרים את זה לפני זה. זו שיטת אחידה, ופשטות האגור. שיטה שלישית, התז זה משהו יפה יפה. יש שחיטת התמיד, ויש הקרבת התמיד, ובאמצע יש את פרשת הקטורת, וזו חובה. כלומר, מי שרק מתפלל, הוא מפסיד משהו. מי שמתפלל, הוא יקריב את התמיד, הוא לא שחט אותו קודם. דעת הבית יוסף היא כמו שהוא מביא שזה כנגד כנגד כמו הטור. כן, הוא מזכיר את זה, כי הוא אומר לא כבר פה הבית יוסף אומר, קבעו לקרות פרשת התמיד גדית המדרש בזמן שם את המדרש קיים מתי עליהם החיית בפרק בטרד את הענית. מה כתוב שם? מה? הבית יוסף. למעלה, למעלה. אז מה הוא אומר? אח, היית הפרק בתרדרנית, מה יש שם? שם כתוב שאברהם אבינו אומר לקדוש ברוך, אז זה הטעם של הטור. בהלכה אין, השולחן ערוך לא הזכיר את זה. וסימן א' הוא כתב, יש אומרים. משמע שזה לא חובה. מה? בשולחן ערוך משמע שזה לא חובה. כך משמע בשולחן ערוך. אם כן רבותיי, לפי הרוב זו חובה, לפי רוב התאמים זו פרשה תמיד היא חובה, ובואו נפלפל קצת בשאלה האם נשים חייבות. כמו שראינו, המגן אברהם והבור הלכה נקטו שנשים חייבות בפרשת התמיד. יש תשובה של הרב אלישיב בשו"ת שלו, קובץ תשובות חלק א' סימן למד, שם שאלו אותו מה נשים חייבות להתפלל כל יום. הוא אומר ברכות השחר, ברכות התורה, פרשת צו, פסוקי דזמרה, קריאת שמע וברכותיה, תפילת העמידה, אסתו. לא, וזהו. זה הרב אלישיב, צריך לדון כל דבר האם זה לכולה, אבל מכל הקורבנות הוא מחייב את הנשים בפרשת צו, כמו שכתוב במגן אברהם. כך כתוב בשוט שלו, נשים חייבות בפרשת צו. אבל יש להקשות על זה. כי אם התפילה היא כנגד קורבן התמיד, כמו שכותב האגור, הרי האם נשים חייבות במחצית השקל? ממחצית השקל קונים את קורבנות הציבור, קורבנות התמיד, ונשים פטורות ממחצית השקל, אין להן אחריות על הדבר הזה, נכון? כל העובר על הפקודים ייתן מחצית השקל. זאת אומרת, רק יוצא צבא בישראל ואנשים פטורות מזה, ולכן יש שאמרו שלמרות שפרשת התמיד היא חובה, נשים פטורות. בואו נסח את זה בלשון למדנית יותר. נשים חייבות להתפלל, אבל הן לא חייבות בתפילות כנגד קורבנות. ברור, יש שני עניינים בתפילה, צריכים להתפלל גם בלי כנגד קורבנות. תפילה רחמנינו, והאישה חייבת להתפלל. יש מחלוקת כמה, לא נקרא זה עכשיו. שלוש שיטות לגבי אנשים, ארבע שיטות יש לגבי אנשים. מה נשים חייבות? שתיים בדעת הרמב״ם, שתיים בדעת הרמב״ן. לפי הרמב״ם, שכך פסק השולחן ערוך, נשים חייבות להתפלל תפילה אחת ביום. יש מחלוקת מה עניינה. המגן אברהם אומר, תפילה אחת ביום זה בקשת רחמים. לא צריך נוסח. והמשנה ברורה אומר, תפילה אחת. זאת אומרת, סבתא שלי עליה השלום הייתה קמה בבוקר, הייתה שמה את הידיים לא מזוזה, אומרת ריבונו של עולם, עמך ישראל צריכים ברכה וישועה, תברך את כל עם ישראל ואת החיילים וגם את הבן שלי והנכד שיש לו מבחן שיצליח. זה אני זוכר את הסבתא שלי עליה השלום כשהייתה קמה בבוקר, זה חוויה, יאללה, היא לא צריכה סידור, דיבור אינטימי עם ריבונו של עולם, דרך המזוזה אבל, צריך להחזור, לא, סליחה, היא אומרת שמה ישראל קודם. שמה, אתה אומר את שמה ישראל, שמה את היד על המזוזה, ואז יש לה, מה? בלי ברכות התורה. שמה את היד על המזוזה, ואז יש לה דיבור עם ריבונו של עולם, לא להפריע עכשיו, ממש אינטימי. טוב, אבל האנשים שיודעות לקרוא, כבר מתפלות תפילה אחת ביום, זה מנהג הספרדים. למנהג האשכנזים פוסקים כמו הרמב"ן, ואז יש מחלוקת. המשנה ברורה פוסק שנשים חייבות בשתי תפילות ביום, אבל למה ערבית לא? כי לא קיבלו עליהן ערבית רשות, אנשים לא קיבלו עליהן את התפילה, והשאגת אריה אומר שחייבות בשלוש תפילות ביום. נשים של דורנו שרוצות להתחייב בסתום כל הנשים הפוסקות, וזה גם מתפללות שלוש תפילות ביום. הלא בטוח. מתפללות שלוש תפילות ביום, כי רוצות להחמיר על עצמן. זה אמרתי בדרך אגב, נשים חייבות בתפילה. מה שאומר כתב זה אחד האחרונים, מה שאומר זה שהן חייבות בתפילה, אבל הן לא חייבות בתפילה כנגד הקורבנות, כי יש שני עניינים בתפילה, צריך להתפלל גם בלי קשר לקורבנות. משחרב בית המקדש, התפילה היא כנגד הקורבנות, ובזה נשים לא חייבות, לכן לא חייבות בקראת פרשת צו. יש דבר מדהים, יצא עכשיו לאור לפני כמה חודשים ספר שנקרא פניני תפילה. מה הספר? תשובות של הרב אלישיב בנושא תפילה. הביא לי את זה חתני. ספר מעניין מאוד. שם כתוב שהתלמיד של הרב אלישיב, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זה שמו. תלמיד של הרב אלישיב. אני חושב שהוא נין של אחיו של הרב זצ"ל. יש לו שם יפה, בכל מקרה. התלמיד של הרב אלישיב הראה לו את התשובה שלו שכתוב שם. הרב אלישיב כתב תשובה, נתפסה בשוט שלו. כתוב שם שנשים חייבות בפרשת צו. זאת אומרת, הרב אלישיב, מה פתאום חייבות? על עצמו, כן? מה פתאום חייבות? הוא אומר לו, אבל כתבת, והמגן אברהם אומר, אומר לו, מה זה שייך? נשים הן לא בקורבנות ציבור פטורות ממחצית השקל. מה שאומר שאני התבלבלתי לגמרי. מה אומר הרב אלישיב? כלומר, עד עכשיו הייתי רגיל שמה שכתוב בשוט הוא יותר מדויק מהשמועה בעל פה. עכשיו הדברים מאוד מוזר. זאת אומרת, שהרב אלישיב בעל פה חזר בו ממה שכתוב בשוט, או שנראה יותר שלא ציטטו אותו נכון, למרות שנראה שזה כתב יד שלו. בלבלתי לגמרי. מכל מקום, הרב אלישיב סובר בתשובה מאוחרת שאנשים פטורות מלומר פרשת צו, כי לאנשים אין בכלל את הדין של תפילות כנגד קורבנות. נגד האגור. לתרץ את האגור. איך מתרצים את האגור? לדעתי התירוץ הוא פשוט. מה זה שייך למי שצריך לקנות? מה זה שייך למי שצריך לקנות? קורבנות ציבור מחפרים על עם ישראל, הם לא מחפרים על אנשים כי הם לא תרמו לקורבנות. איזה, זה משונה הדבר הזה. אנשים, כתוב ככה, מעולם לא לן אדם ועבירה בידו בירושלים. תמיד של שחר מחפר על עבירות של לילה, ותמיד של בן ארבעים מחפר על עבירות של יום. אז רק מי שמימן את התמיד, זה רק הספונסר של התמיד, אז מי שפחות בגיל עשי מבין 20. לא, לפי החידה זה לא ככה, כי כשתקנו את התפילה זה היה בזמן שבית המקדש היה קיים, ואז לא היה את פרשת התמיד. אחר שחרב בית המקדש, הוסיפו את התמיד, הוסיפו רק לגברים. נכון, זה בזה מחלוקת. מהי המחלוקת בין המגן אברהם למנהג הנשים? כי כנראה מעידים שעוד לא מצאנו את האישה שאומרת פרשת צו. אה, היא לא ידועה האישה הזו, אבל מצאנו פה קצת צמח למנהגן של אנשים לומר פרשת צו. אם כן רבותיי, אני מסכם. לדעת רוב הפוסקים חובה לומר פרשת צו. יש אומרים, כך משמע בטור, כך משמע בית יוסף, שזה לא חובה מדינה אלא מנהג ישראל הוא לומר בכל יום פרשת צו. העירו שכנראה גם הספרדים לא סוברים בזה כמו הבית יוסף, אלא כמו הארי, שבשאר הכוונות בסדר התפילה מביא כחובה את פרשת צו. בואו נקרא את המשנה ברורה ונראה פה עוד 2-3 הלכות שקשורות לעניין הזה. אני קורא שוב את המשנה ברורה בסעיף קטן א', התמיד, והיא במקום הקרבת קורבן התמיד, שכן קיבלו חז"ל שבזמן שאין בית המקדש קיים ואין יכולים להקריב קורבנות, מי שעוסק בהן ופרשיותיהן מעלה עליו הכתוב כאילו יקריבו. ולכך יש אומרים גם כן סדר המערכה מטעם זה, והוא מה שנתפשט המנהג בימינו לומר בכל יום הבאי אהבה מסדר. אז יש כאלה שהוסיפו את סדר המערכה, ונראה לי פשוט למי שיודע ספר מצווה ללמוד בגמרא פירוש הממרה הזו, הוא מהי אותה מערכה גדולה. מערכה גדולה שגדולה הייתה קודמת מערכה שנייה שקטורת. אז מה זה המערכה הגדולה הזאת? מה היה הגודל של המערכה הגדולה? צריך ללמוד את הדבר הזה. וכן מה שאנו אומרים בכל יום מעניין עשיית הקטורת, כדי שיבינו מה שהוא אומר, ובזה תחשב לאמירה במקום ההקטרה. וכן כתבו הספרים, דמה שאמר הגמרא, כל עוסק בפרשת עולה, הכוונה שהוא מתעסק להבין עניינה, לא אמירת תיבות לבד. כתב המגן אברהם, פרשת הקורבנות יאמר בעמידה, דוגמת הקורבנות שהיה בעמידה. לא יאומן עד איפה הגענו. חייבים לומר פרשת צו בעמידה. עיין בשערי תשובה, בשם כמה אחרונים שחולקים על זה. וכנראה זה הבדל בין מנהגי הספרדים למנהגי האשכנזים, שהספרדים אומרים את זה בישיבה והאשכנזים בעמידה. והכל קשור לזה שכשאדון אומר פרשת צו הוא חוזר לבית המקדש ועכשיו הוא כהן. זה לא יאומן. זאת אומרת, הכהן היום עומד, אז גם הוא עומד, אבל אני לא כהן. וגם אני כהן, אני תמה. יפה, זאת אומרת, המחלוקת היא כזאת, יש בעצם שני סוגים של קורבנות. יש קורבנות ציבור, קורבן תמיד, ויש קורבנות יחיד, זה באזור מקומה של זבחים, אתה מזכיר את קורבנות, את האשם, העולה וכו'. הפרי מגדים בעצם מחלק שבקורבנות היחיד לא, אבל פרשת התמיד כן. מדוע? כי פרשת התמיד קוראים אותה בציבור, ומה שנעשה בציבור צריך לעמוד. ולמה קוראים פרשת התמיד בציבור? כי זה קורבן ציבור. וזה מנהג אשכנז הקדמון, וראינו את זה בכמה בתי כנסיות יקרים, נכון? שהחזן, ראית את זה? יש בתי כנסיות, אני ראיתי בכמה בתי כנסיות שנוסח אשכנז, שהחזן עולה ואומר את כל ברכות השחר, זה נורא מרגיז. שיתחיל כבר, אבל הוא צריך, הוא מתחיל קצת לפני זה את ברכות השחר, ואז הוא אומר פרשת התמיד, רבי שמעאל אומר. ראיתם את זה? רשתיבלך בארנוף כך. מנהג השתיבלך, כולם מחויבים לעשות דבר כזה. יפה מאוד. ורב שלמה זלמן ארבך כתב שזה מאוד לא בסדר שהפסיקו עם זה, והחזן מתחיל מהודו. וזה לא טוב, כי צריך לתהר את האווירה הציבורית על ידי פרשת... מה?
מורשי.
סליחה. מתחילים עם מזמור שיר. רבי ישמעאל אומר, זה נראה שהתפילה מתחילה ברבי ישמעאל אומר, לא?
ככה זה מתחיל. רבי ישמעאל אומר, זו התחלת התפילה. ותראו, גם מה שכתב בעל היתה, בשם דרך חוכמה, שיזהר לומר פרשת תמיד בציבור עם השץ, עיין בשערי תשובה שהשיג על זה. כלומר, עד כדי כך יש כאלה שמקפידים בפרשת התמיד. יש לנו עוד 5 דקות ללמוד עוד הלכה מאוד מרגשת. בואו נחזור לטוב. לא תאמינו מה שיש פה. אומר פה הטור, ובסידור רב אמרם, שורה 5 בטור, ובסידור רב אמרם, כתוב פרשת ברכת כהנים אחר ברכת התורה, קודם פרשת התמיד. מה הוא רוצה לומר? אומר הבית יוסף, וכן אנו נוהגים, והטעם שאנו אומרים פרשת ברכת כהנים נראה, למה הבית יוסף מתקשה בזה? כי בעצם לפי הבית יוסף לא היו חייבים להגיד ברכת כהנים, כיוון שהוא סובר שאחרי ברכת התורה לא צריך בכלל להגיד ברכת כהנים. אז מה בכל זאת שמו? שהוא מפני שאנשי משמר היו אומרים אותה בכל בוקר, כמו שכתבו התוספות סופר כמה דברכות. שם כתוב כך, הרי כאשר הכהנים היו מסיימים את העבודה לגמרי, אחרי הקרבת הקורבן, הם היו יוצאים אל האולם ונושאים כפיים. אומרים ברכת כהנים. אבל גם תוך כדי הקרבה, לאחר השחיטה, הם היו אומרים אלוקנו ואותנו ברכה ורכה המשולשת בתורה, שעוד מעט נברך, שיהיה נושא ידי שמה, וברכת כהנים, ואומרים ברכת כהנים. זאת אומרת, תוך כדי ההתעסקות בקורבן, אנשי המשמר, דברים הכהנים, היו מתאמנים, או מבקשים את השם סייעת ישמע, ברכת כהנים, ואומרים ברכת כהנים. אחרי השחיטה, תוך כדי ההתעסקות בהקרבה. אפשר לכוון את זה, אבל זה לא כך חשוב עכשיו. זאת אומרת, הברכת כהנים הזה זה גם זכר לברכת כהנים שהייתה, רק לפני זה, לפי זה היצרת אחרי. למה זה לפני התמיד? תראו את הבח. כתב בית יוסף, ואתם שאומרים ברכת כהנים נראה שום משום שאנשי המשמר אומרים אותה בכל בוקר, כמו שאתה אותו שפות סופר כאן לברכות. בכל מקום קשה, למה הקדימו לומר קודם פרשת תמיד? אפשר לסביר לו כצרפתים. תראה, וברכת התורה צריך ששני על אתר. כיוון, לא תקנו פרשת תמיד אלא שתי במקום הקרבת קורבן. ולא לשם קריאה, נכון, הוא יוצא נגד הגרא עכשיו, נכון אברהם? אומר ככה, פרשת התמיד זה מצד התמיד, ולא לשם קריאה, אז אתה לא יכול לשים את פרשת התמיד אחרי ברכות התורה. על כן הקדימו ברכת כהנים כדי לגלות משום קריאה אומרים אותה, אבל לקרוא על אתר, מיד אחר אבו חדש, אתה אפילו ילך להסקה, ואחר יתחיל ללמוד, לאחר כמה שעות לא בהפסק, ואין צריך לברך כדי ללב בסימן הקודם. זאת אומרת, היה צריך לא לומר ברכת כהנים אחרי התמיד. אבל מה? אז הקדימו את זה. אבל בעצם אפשר לתמיד, זה משהו. מה? כן. זה משהו הדבר הזה. בעצם ברכת כהנים שהיא אחרי ברכת התורה היא שייכת לתמיד. והקדימו אותה כדי לחבר את זה פרשת תמיד. ולפי שאנו תופסים בדברי התוספות בשם ברי דאין צריך, כלומר, הוא אומר, הבח פוסק שלא צריך ללמוד אחרי ברכת תורה, כך ידעת הרב רבינו והראש ורבינו ומרדכי, כן, אין נוהגים לומר ברכת כהנים. זה נוסח הגרא. קודם פרשת תמיד, בסידור הגרא, זה סידור הגרא, סידור אישי ישראל, עזור אליהו, עד כמה שידוע לי, זה סידור יחידי שאין בו את ברכת כהנים. מי הוא כבר כתב רבינו בסוף סימן ו' שהוא הנהיג לומר ברכת תורה מיד אחר אלוקיו ושמע לומר אחר ברכת כהנים. אבל זה הסוף של ברכת כהנים. אתם זוכרים שאז חיפשנו הסברים למה יש ברכת כהנים אחרי ברכות התורה? הנה הסוד פה מתגלה, כי ברכת כהנים קשורה לפרשת התמיד, היה צריך להגיד ברכת כהנים אחרי זה, ובחרו להגיד לקבוע את ברכת כהנים אחרי ברכות התורה כדי לחבר את זה עם התמיד שיהיה לפני או אחרי. זה לא משנה, כי הכהנים היו עם ברכת כהנים. כך מנהגים סדורים שבידינו, גם כתוב בהם אחר ברכת כהנים, משנת אלו דברים שנעשי ובית אלו דברים שאתם אוכלים פרוטן, כמו שדורתו של הצרפתים, אין שם ואין סימן מבב בסופו. פלא פלאים הדבר הזה, פשוט פלא פלאים. ובעצם אנחנו מתחילים את ה... אחרי ברכות התורה אנחנו מתחילים את היחס אל, ה... אל הקורבנות באמירת פרשת התמיד שיקשור... בכל... ברור שהיא קשורה לקורבן וברכת כהנים. איזה הלכה שכחתי? שכחתי את ה... את ה... עוד משהו מהסעיף האחרון של ממזיין. אם המשנה ברורה לפניכם, אז שורה ראשונה בראש העמוד, המשקים קודם אור, קודם אור היום. לא, אתה בטור יוסי. משנה ברורה. המשקים קודם אור היום, מברך כל סדר ברכות, חוץ מברכת הנותן לסרבי בינה. ופרשת התמיד שימתין מלאומרה עד שיהיה אור היום. גם פה השכן ערוך מניח שאומרים את, את התמיד. כך משמע שזה, שזה, כלומר, כמו שיטת בית יוסף באמת, לפי הטעם הראשון. כן, לפי הטעם הראשון. צודק. הצודק אומר שהדקדוק של השכן ערוך פה זה כמו שתלו בית יוסף בסימן שלנו, שזה חלק מהסדר, סדר הברכות, אינו קורבנות, זה לא קשור לתפילה, אלא זה כנגד התמיד. שאלה טובה. עוד מעט. זה בעצם הסימן הזה. יוצא, רבותיי, בואו נשאל שאלה מפה, שאלה הלכה למעשה שנשאלה בשכונת חורמת שמואל. נסיים בשאלה הלכה למעשה, תפסקו. שיום שבת, אין כמו מנחה ב-12 וחצי. זה מאפשר לך לישון רצוף עד ערבית, וככה אפשר אחר כך להתמזג עם מניין פנס. מניין פנס זה מתחת כל פנס 10 אנשים, והוא רחום, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ובכן, שאלו אותי פה מאחד הבתי הכנסת, שמה שהבעיה שהקיץ טורף את הקלפים, אנחנו רוצים מנחה ב-12 וחצי, אבל אי אפשר, שעון קיץ. האם אפשר את אשרי יושבי ביתך לומר בזמן מנחה גדולה שזה 1:16, אבל את למנצח על הגיטית בפרשת צו התחיל כבר ב-1:10 וככה נרוויח עוד כמה דקות? אני דיבר שאת אשרי יושבי ביתך יגיד ב-1:10, כי אשרי יושבי ביתך זה קשור לכל האומר תהילה לדוד בכל יום ג' פעמים, אז את אשרי יגיד ב-1:10 וב-1:16 יגיד פרשת צו. פה שכתוב, השכן ערוך פה! אלא מה, בכל זאת, אם רוצים לקולות, אפשר למצוא קולות, והקולה היא שלא ברור למה צריכים 12 חצות וחצי. זאת אומרת, יש דיון בדבר הזה, יכול להיות ש... אז רשי ותוספות בפסחים בדף נונדלת שם, אבל בפשטות לא! וכך ראיתי שענה רב חיים קניבסקי בלי נימוקים, לא להתחיל פרשת התמיד במנחה, לפני זמן מנחה, וזה פורש בשכן ערוך כאן. אשרי אפשר, אני חושב, לא? אשרי דווקא אפשר. מה? שלא, זה תקנה במנחה, תקנה במנחה, שמי שלא משחית, נגד פעם מנחה. נכון, הוא מתפעל מתוך דברי תורה, לא צריך להגיד, אבל בזמן, שהוא זמן תפילה. אבל זה מראה כמה הקורבנות מזולזלים. בכל מקום הלכה מפורש בדבר הזה שהקורבנות הם חלק מסדר התפילה. טוב, ברוכים תהיו. אנחנו פה. עוד לא סיימנו, אנחנו ממש בהתחלה.
קורבנות.